כן, הגענו לפרק ג', אז אני עושה חזרה קצרה. בפעם שעברה ראינו שלמרות, שלמרות שבועז מאוד שיבח את רות ומאוד ציין את מעשיה לטובה וכולי, למרות זאת לא קורה כלום. במשך שלושה חודשים לפחות, שזה ימי קציר סעורים וחיטים, לא קורה כלום. וכשלא קורה כלום, אז נעמי מחליטה ליזום. אנחנו מיד נראה מה היא יזמה, אבל אני רוצה לפני כן להגיד איזושהי הקדמה, שבתנ"ך, באופן כללי, יש מבנה כזה שנקרא סיפור מתגלגל. כלומר, אותו סיפור חוזר על עצמו בכל מיני צורות, כשהוא מנסה, כאילו, כל פעם שהוא מגיע להיות מתוקן יותר, כאילו, לתקן את מה שפוספס בפעם הקודמת. כן, יש כל מיני סיפורים שהתגלגלו, במיוחד בספר שמואל, בדברי הנביאים, סיטואציות חוזרות. לפעמים זה כתוב ממש במפורש, כמו שאנחנו נראה כאן, ולפעמים צריך טיפה יותר להעמיק בזה. אז מה שקורה כאן, בואו נראה, פרק ג', ותאמר לנעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה הלא בועז מודעתנו, ואני מזכיר לכם את הקריא והכתיב בתחילת פרק ב'. כתוב מודע, אבל כתוב, אנחנו קוראים מודע, אבל כתוב מידע. כלומר, הוא מודע שלנו, אבל הוא לא מתנהג כמו מודע, אלא הוא מתנהג כמו אחד שיש לו רק מידע כזה. בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן הסעורים הלילה. ורחצת וסחת ושמת סמלותייך. כתוב סמלתך, קוראים סמלותייך, עלייך וירדת, אבל כתוב וירדתי הגורן, אל תיבדי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. והיא בשוכבו וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו, קוראים ושכבת, אבל כתוב ושכבתי, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה כל אשר תאמרי, לא כתוב פה כלום, יש פה ריק, אבל קוראים אליי, אעשה. ותרד הגורן וטס ככל אשר ציוות החמותה, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא בלט ותגל מרגלותה ותשכב. ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. ויאמר ברוכת לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. ואתה, ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיילה. בואו נעצור רגע כאן. מה עושה נעמי? מה בעצם ההצעה? אז כדי להבין מה עושה נעמי, אנחנו צריכים רגע טיפה לפרוס רגע איזושהי עירייה. אנחנו מכירים בתורה מצווה שנקראת איבום. אבל האיבום של התורה הוא קצה קרחון. האיבום המקראי הוא איבום הרבה יותר רחב, רק שהוא לא חובה. התורה, בקצה הקרחון, גם לוקחת מרכיב מסוים מהאיבום והופכת אותו לחובה או איבום או חליצה. אבל האיבום המקראי הוא מושג הרבה יותר רחב, שבו מישהו מבני המשפחה, ראש המשפחה, אחד הזה, הוא לוקח אחריות וחסות על מישהו אחר מבני המשפחה שמאורעות החיים זימנו לו קושי, מצוקה, אלמנות או יתמות או משהו כזה. לכן מושג האיבום המקראי הוא מושג הרבה יותר רחב. בסדר? אז מה בעצם עושה נעמי? באופן עקרוני, בין בועז לנעמי יכולים להתקיים קשרי איבום. כן? יכולים להיות. בועז הוא, או מחלוקת בחז"ל, האם הוא אח של אלימלך, או אחיין של אלימלך, כן? האם הדעה המרווחת אומרת שבועז, סלמון והפלוני אלמוני הם אחים, ובועז הוא הבן של סלמון, אז הוא אחיין. כן? אז כמו הוא התחתן עם... אבל יש דעה שאומרת שבועז הוא אח של אלימלך, ואז הוא ממש כביכול גיסתו. עכשיו, כמובן שהוא לא יכול להתחתן איתה, אז כאילו רות, כן, הוא לא יכול להתחתן איתה גם כי אין לה ילדים, וגם כי אין ביניהם את המצווה הזאת, ויש אפילו איסורי עריות, אבל רות היא כאילו היד האריכתה של נעמי. מה בעצם עושה נעמי לבועז? היא בעצם מניחה לפניו שיקוף של סיפור שבועז מכיר מצוין, מכיר הכי טוב בעולם. מהו השיקוף? היו היה מקרה של אישה גדולה וצדיקה שהתחתנה עם בעל שהיה רשע, והקדוש ברוך הוא המית אותו. ואחר כך התחתנה עם אחיו שגם כן היה רשע, וגם אותו הקדוש ברוך הוא המית. ואז חמיה, שהיה אדם גדול וחשוב ומנהיג בעם ישראל, אמר לה, אל תדאגי, אני לא מזניח אותך, אני לא עוזב אותך, אני רואה איזו אישה נאמנת, איזו אישה מסורת, איך את אכפת לך מהמשפחה שלי ואיך זה, הבן שלי השלישי הוא קטן, שבי, תמתיני, עד שיגדל ואני אתן לך, כן? יהודה, כמובן תמר, ער ועונן. היא ממתינה בסבלנות, והיא רואה שלא קורה כלום, שהילד הזה גדל, ואף אחד לא מתכוון בעצם לתת לה אותו. ואז היא עושה מה שהיא עושה. היא מתחפשת, היא מסתתרת, והיא בעצם יוצרת מצב שבו יהודה באה עליה, וכתוצאה מהדבר הזה נולדים תאומים. האם זה בסדר? זה לא בסדר, כן? האם זה משהו בדרך המלך? זה לא בדרך המלך. זה המצב, זה מה שנשאר לה. ולמרבה הפלא, מהזיווג הזה נולדים תאומים, שהם אנשים חשובים מאוד, ולא פחות ולא יותר, הבן שלהם, אחד מהבנים שלהם, זה בועז בכבודו ובעצמו. כלומר, זה הסיפור, ההיסטוריה המשפחתי של בועז. אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, והוא את נחשון, את צלמה ואת בועז. זה הציר שלו. אבל קורה עכשיו לבועז בדיוק מה שקרה ליהודה, מנהיג בעם ישראל, שיש לו בני משפחה, ממשפחתו, ששני אחיינים או בני דודים שחטאו וירדו מהארץ, וכתוצאה מהדבר הזה נהנשו. והאישה שלהם, רות, יחד עם נעמי מגיעה, והוא מאוד משבח, ומאוד, הוא יוצר לפחות ציפייה כזאת, שמה? שבאמת הוא מאוד משבח, והוא ייקח עליה אחריות וכו', אבל היא ממתינה, וכלום לא קורה. ולכן בעצם מה שעושה נעמי, וצריך להגיד את זה, נעמי משכפלת את מעשה תמר ויהודה. והכוונה של נעמי שיקרה מה שקרה אצל תמר ויהודה, שבאמת בועז הוא יבוא על רות, ויהיה מהדבר הזה הריון וילד, ואז משם נתקדם מה שנקרא. וראינו כבר בעבר שיצא לא רע. כן, יצא פרט וזה, יצא לו רע, בועז כנראה מבינה שצריך לעשות לבועז מה שעשו, לשים אותו בפני הודעה, בוא תיקח אחריות, בוא זה, ואז במקום הזה הוא יעשה התיקון. זה מה שהיא עושה בעצם. זה מה שהיא עושה, חז"ל כמובן מתארים את זה כאן, חז"ל מתארים את ההתלבטות של בועז בינו לבין עצמו, אם יצרו הרע, קפץ עליו יצרו, האם לנצל את ההזדמנות הזאת באמת, הוא, אתה פנוי והיא פנויה, אף אחד לא... זה, גם נעמי כאן מלמדת את רות כל מיני הלכות ורחס, כלומר שהיא תטבול לפני כן, שלא תהיה נידה, שם צינותך, והקריב והכתיב כאן משחק את המשחק, כלומר באמת מי שהייתה אמורה להיות שם זו נעמי בעצמה, היא כאילו אמורה להיות המיובמת, אבל היא כבר מבוגרת, היא כבר גדולה וכו', אז היא שולחת את רות, ולכן כל מיני הקריב והכתיב, את לובשת השמלות, אבל בעצם אלה השמלות שלי, את שוכבת איתו, אבל בעצם אני שוכבת איתו, כן, שכבתי, וירדתי, זה כאילו רות היא כמו, ממש כמו איבום, כן, שהיא בעצם כאילו מייצגת את נעמי, נשלחת בשליחות נעמי. זה, כן.
השאלה היא גם במקרה שלה, ותמר, וגם פה. האם הדבר הזה בעצם, למעשה הוא איסור? כלומר, הדרך שהולכים בה, שהיא לא דרך המלך,
דבר אחד, ואיסור... או, יפה, נגעת בנקודה. יפה נגעת. גם אצל יהודה, בתחליפים מתן תורה, אבל גם פה אצל בועז, האיסור בשלוחן ערוך הוא לא ברור. כלומר, מה האיסור לבוא על אישה פנויה שהיא גויה, אז אלה הן גם נידות, כאילו...
אלמנה.
מה?
אלמנה.
כן, אבל כאילו, האיסור ההלכתי בשולחן ערוך הוא... אז הגמרא אומרת, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. כלומר, מי שהולך עם גויה, אז פוגעים בו קנאים, אבל כאן זה כאילו, הוא לא עושה את זה בפרסה וכן על זה הדרך. אז זה עוד מה שמצטרף למה? ליצר הרע. כלומר, מונחות כאן לפני בועז שתי דרכים. דרך אחת, זה להיכשל, כאילו, בסדר, יש כאן, מגיעה כאן בחורה, נכשלת, ואז מה היה קורה? לא יודע, הייתה מתעברת, היה נולד ילד ולא, וחוד שבועז גם כן היה יוצא מהסיפור. אבל דרך שנייה, זה לזהות פה את הגלגול של הסיפור הקודם, אבל כאילו תחשבו שהדמויות חזרו, בסדר? הדמויות התגלגלו וחזרו. במקום רות, תמר, במקום בועז, יהודה. עכשיו, רות עצמה, אם ניקח את האותיות של תמר, כן? וניקח גם את המם, של כן ניקח את האותיות של המם של נעמי יחד עם האותיות של רות אנחנו מקבלים תמר כן נעמי האות המרכזית זה מם רות זה אנחנו בעצם כאילו תמר נמצאת כאן מבין תחברו את נעמי ורות אז הנה תמר ובועז הוא יהודה וכמו שאמרנו יש סיפור מתגלגל והוא מתגלגל כדי לתקן כלומר אם יהודה אמר צדקה ממני אחרי מעשה אחרי שלושה חודשים, שאומרים לו, תקשיב, הנה היא הרה וכו', ובשנייה האחרונה יהודה עוצר, בועז אומר צדקה ממני לפני המעשה. כלומר, הוא באמת לא נוגע בה. הוא אומר, צדק, נכון, אני לא הייתי בסדר. לא לקחתי אחריות. שיבחתי, עוד שנייה, שיבחתי, הללתי, יצרתי ציפייה, אבל לא לקחתי, בסוף לא לקחתי אחריות. לא, זה כמו אדם שכל הזמן מדבר על ארץ ישראל, וכמה צריך לעלות לארץ ישראל, והוא שליח הזה בארץ ישראל, בארץ ישראל, אבל הוא רק לא עולה לארץ ישראל, זה הכל. כן, הוא לא, בסוף אומרים לו, נו, מה עם כבודו? לא, אני מעודד עלייה, אבל אני לא עולה בעצמי. אז זה מה שבועז עושה. וזה נעמי, כן, עכשיו, זה לא דרך המלך, אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים ענייני הגאולה לא מגיעים בדרך המלך. כי בדרך המלך, קודם כל, יש הרבה שודדים, ויש הרבה עיכובים. והם מגיעים בצורה מפותלת, זה יהודה ותמר, בועז ורות, גם דוד בעצמו, לא יודע אם נגיע לזה, בזה, גם הוא בעצמו, דוד נולד באיזשהו סיבוב, איזשהו משהו מסובך, ושלמה, שנולד גם הוא מתוך איזשהו מורכבות. כלומר, אנחנו רואים שהגאולה מתפתלת בתוך איזה אירועים מורכבים, ומתוכם צומחת הישועה. למה זה ככה? יש בזה הרבה סיבות. כשאתה רוצה... מה? כן, ולוט והבנות, כן, זה הצירה, אנחנו נגיע לזה היום בעזרת השם. אבל כאן זה ממש דוגמה לסיפור שתקנו אותו. כלומר, בועז יכול היה להיכשל, יכול היה להגיד, טוב, יאללה, יש לי פה איזו הזדמנות, ואין אדם שאין לו יצר עריות, אנחנו יודעים את זה מאז ועד עולם, לכל אדם יש יצר עריות, וכל אדם יצרו יכול להתגבר עליו, הגמרא בסוף קידוש מדברת על זה הרבה מאוד, והנה כאן בועז קפץ ונשבע על יצרו ואמר, לא, הוא מודה שהוא לא לקח אחריות, והוא אומר שהוא מתכוון לקחת מעכשיו אחריות, ולברר את הסוגיה. מהי הסוגיה? זה מה שננסה עכשיו ללמוד ביחד.
בועז היה איש אמיץ.
נו?
בנכסים.
נו?
הוא הולך לשאול
את הכהן. מה הבעיה?
בחדר שלו יש קבילה חמישה חדרים.
כבודו התנתק מהמציאות החקלאית, אז הוא לא יודע. כשזורים את הגורן, הבעל הבית, כתוב שמי שרוצה לאבד את ממונו, שייתן לפועלים שלו לעבוד לבד, בלי שהוא לידם. מי שרוצה זה, הוא נמצא שם. כשזורים את הגורן, הוא שם. זה היה מקובה. יפה.
או שיומר כותי גואל אתה, ורק נעמי לימדה אותה,
הוא יודע עכשיו מי הוא ומי היא. יהודה לא ידע מי זאת. נכון. זה כנעני, טובה. נכון, נכון. אז עוד יותר תיקון. יפה, עוד יותר תיקון. טוב. עכשיו בוא נראה מה קורה כאן. ואתה, כי אמנם, כי אם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, ליני הלילה והבוקר אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגאלך, וגאלתך אנוכי חי אדוני שכבי עד הבוקר. אתם יודעים שהפסוק הזה, רבנו הארי אומר שבפסוק הזה סוד הגאולה. למה? בפסוק הזה סוד הגאולה. ליני הלילה. כך אומר רבנו הארי. למה? הוא קורא את הפסוק הזה ככה. ליני הלילה, כלומר בגלות שנשאלת ללילה. והיה בבוקר, בזמן הגאולה, אם יגלך טוב, יגאל. אם יגלוך המעשים הטובים שלך, מעולה. ואם לא יחפוץ לגאלך, אם לא ילך מעשים טובים, וגאלתיך אנוכי חי אדוני, שכבי עד הבוקר. בכל מקרה תהיה גאולה, חי השם בספירות זה יסוד שבתפארת, שזה בעצם ה' באייר, ושכבי עד הבוקר בגימטריה זה התשח. סגרו סוגריים. חי השם, חי זה ספירת היסוד. י' כו' כזה ספירת התפארת. אז זה יסוד שבתפארת. יסוד שבתפארת זה ה' באייר. זה בספירות, זה ספירת עומר, זה ה' באייר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, בתקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר אל יוודע כי באה אישה אל הגורן. למה אל יוודע? כי אם יוודע, זה יזהם את התהליך. בועז רוצה להתחיל כאן איזשהו תהליך של ברור שבעצם מותר לו לגייר את רות ואחרי זה לשאת אותה. הוא צריך לעבור כאן הרבה מאוד תהליכים. אם ידעו שהיא הייתה בגורן, אז בעצם הוא לא יוכל לברר את התהליך הזה, כי כבר זה יהיה, זה כאילו היה, יש, הוא כאילו נוגע בדבר. הוא רוצה לברר, לכן הוא אומר לבוא, מה? לא, 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 לא. רות היא לא גיורת, אי אפשר לגייר אותה. והיא מגיעה בתור גויה לבית לחם, ומי שמגייר אותה זה בועז. בסדר? מחלון וחיליון לא נשאו נשים וגיירו אותם, אלא נשאו נשים גויות. זה אחת המסקנות החריפות בפרק א', שמי שיורד מארץ ישראל לחוץ לארץ, מהרה ימצא את זרעו מתבולל. בסדר, היא אומרת לה, אני רוצה, אבל נעמי לא יכולה לגייר אותה. נעמי צריכה להגיע, המחמי, אלוהי חלוהי, בסדר, יש פה דרך ארוכה לעשות. ידיים גויה. יפה. אני אקח טיפה מדלג וכולי. נעמי בטוחה שבועז לא יתחמק, תראו את הפסוק החותם. ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעי נחיפו לדבר, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. כן, היא אומרת, אוקיי, הבנתי, הוא לוקח אחריות, זה לא עוד מריחה חלילה. וכאן אנחנו מגיעים לאירוע הגדול. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז ויומר, סורה שבא פה פלוני אלמוני ויסר וישב. המגילה מלאה במקריות. גם לפני כן, ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. וגם כאן, פתאום הגואל עובר. והמקריות היא הדרך של הקדוש ברוך הוא לזרז את האירועים. לתזמן אותם ולזרז אותם. כשמשהו קורה במקרה, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוקם את המקריות הזאת. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי השב במשדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל ואם לא יגאל, אגידה לי וידעה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי יגאל. ויאמר בועז, ביום כנותך השדה מיד נעמי ומיד רות המואבי השתמת, קנית להקים שם המת הנחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי כי לא אוכל לגאול. אז אני רק רוצה להגיד פה כמה כללים כלומדי תנ"ך. כלומדי תנ"ך, שאנחנו שומעים בשלושה פסוקים יותר מ-10 פעמים את השורש גאולה וגאל, אנחנו מבינים שיש פה איזה סוגיה. זה לא איזה איבום רגיל, זה לא איזה עסקת נדלן. יש פה אירוע גדול, כי הכתוב דואג לחפור לנו באוזן, גאולה, גאולה, מי גואל, אתה גואל, הוא גואל, הוא גם קורא לו גואל. בסדר? עניין שני, יש פה גם כן קריא וכתיב, צריך לשים עליו לב. האם בועז מנסה להתחמק? האם בועז הוא מנסה להגיד לגואל, בוא תיקח את זה אתה, התחייבתי, לא נעים לי, בוא תיקח. תראו את הקריא והכתיב. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומת רות המואבייה שתמת, אנחנו קוראים קנית, אבל כתוב קניתי. כלומר, בועז אומר, הלוואי שצרב, אני אלך על זה. הוא חם על העניין. כלומר, הוא הבין שיש כאן איזה, יש לו מוטיבציה גדולה מאוד להכניס את רות לתוך עם ישראל. עכשיו, אני לא עונה למה, מה המוטיבציה שלו? אנחנו נענה על זה בסוף, מבטיח בעזרת השם. מה המוטיבציה שלו? זה קשור לברית בין הבתרים עוד. זה יונק משם, אבל זה ברור שבועז יש לו מוטיבציה והוא הולך על זה בכל הכוח. לא רק מוטיבציה משפחתית, אלא מוטיבציה הרבה יותר רחבה. בכל פנים, הוא מציע לגואל כי הגואל קודם, והגואל מסרב. אני רוצה להגיד משהו על הגואל הזה. מי זה הגואל? הגואל הוא עוד אח של אלימלך, גדול מבועז, שהמגילה קוראת לו טוב, קוראת לו גואל, וקוראת לו פלוני אלמוני. וזה בעצם תהליך שהוא עבר. הוא יש לו פוטנציאל להיות גואל. כלומר, יש לו פוטנציאל להיות הסבא של מלך המשיח. אבל בגלל שהוא בוחר להיות טוב, מה הכוונה להיות טוב? הוא בוחר להתעסק רק בדברים שהם 100% טובים. הוא לא רוצה להיכנס בדברים מורכבים. פה עכשיו תתחיל להגיד לי, זה לגייר אותה, הגיור הזה הוא גלט, הוא לא גלט, לא יודע, אני לא, מה אני צריך להיכנס את הראש שלי בתוך העניינים האלו? מה אני, לא רוצה. בגלל הבחירה הזאת, לא להכניס את הידיים לתוך העולם המעשה ולקחת אחריות, ותמיד כשאדם לוקח אחריות הוא משלם איזשהם מחירים. תמיד. בסדר? אז המגילה מוחקת אותו. וקוראת לפלוני אלמוני. זה נראה לי הטיפוס עם הפרש הגבהים הגבוה ביותר בתנ"ך. פוטנציאל להיות גואל, גומר בתור אחד שאנחנו אפילו לא יודעים מה השם שלו. כלומר, אם אתה תרצה לחכות, ועל זה נדבר הרבה, הם הבנים שמחה, נדבר על זה שלמה החרדים לא עולים לארץ ישראל בזה, הוא אומר, כי זה לא נראה להם גלט, יש פה זה, ציונות, זה חילונים, זה, כשזה יהיה גלט נעלה, חלק, כשזה יהיה מעודה, הוא אומר להם, אתם מחוץ לסיפור, אתם פשוט לא תהיו אתם תהיו אנונימוס, לא חלק מהעניין. חלק מהסיפור של הגאולה זה המוכנות להיכנס לתוך המערכות, ולדעת שכשאדם נכנס לתוך המערכות, הוא משלם מחירים. כנראה לא הכל יהיה בבת אחת, לא הכל יקרה כאן ועכשיו, יש פה עוד אנשים, צריך לחשב גם בהם, צריך לפעמים לעשות פתרונות שהם בדיעבד, לעשות כל מיני דברים. כשמגיע לכאן הרב קוק, הרב של יפו והמושבות, ויש כאן מצב חקלאי קשה בארץ ישראל, אז הוא נכנס לתוך הסיפור של היתר מחירה. היתר מחירה זה לכתחילה? זה לא לכתחילה. שילם על זה מחירים? שילם, אבל ככה נראה מי שלוקח עול ואחריות. יש הרבה חילוקים, בסדר. כי אני אומר, האמירה של המגילה כלפי הגואל הזה היא אמירה מאוד מאוד תקיפה. תראו מה הוא אומר, לא אוכל לגאול. הוא לא אומר לא רוצה, אני לא יכול, אני לא יכול, זה כאילו אנוס. יש סיפור שהרב גורן כותב בספר שלו. סיפור שהוא, אתה קורא אותו, אתה לא מאמין שזה הסיפור הזה היה. אבל הוא היה. הרב גורן מספר שבמלחמת השחרור הגיעה להם ידיעה מודיעינית שהליגיון הירדני הולך לתקוף את ירושלים ולכבוש את ירושלים המערבית. קרא לו דוד שאלתיאל, נדמה לי, היה כאן מפקד ההגנה, אמר לו, תקשיב, התקפה הולכת להיות בשבת, אני צריך כל מי שיש לו שתי ידיים ושתי רגליים לחפור תעלות.
בליל שבת.
בליל שבת. לך תשיג לי, עכשיו הכוח הזמין אחי, היה בחורי ישיבות. אז הרב גורן הלך, אני לא אגיד, תשמע, למרות זה כתוב בספר, הלך למי שהיה אז ראש העדה החרדית, אמר לו, תשמע, אני, הוא כמובן הלך לנו כל הרב הרצוג, הוציא מכתב מהרב הרצוג, שזה פיקוח נפש וכולי, הלך לאחד מזה, והוא התחיל להגיד לו, מה פתאום, חילול שבס וכל זה, אז הרב גורן אמר לו, אין בעיה, תחתום לי פה, שאתה אחראי על כל השפיכות דעים שתהיה פה בשעד הבוקר, תחתום לי. אז הרב גורן הוא התחיל לבכות. לא, מה אתה מכניס לי לדבר הזה, אני לא יודע, שבס וזה, התחיל כאילו לראות לו ולבכות לו ו... הרב גורן ראה שמנה לא תבוא הישועה, עזב אותו, הלך לבתי המדרש בעצמו, דפק על הסטנדר, אמר רבותיי, מי סיפר מה הולך להיות? 12 בלילה, אני נמצא במקום הזה והזה, כל מי שמגיע שיגיע, הגיעו אלפי בחורים, חפרו כל הלילה, הצילו את ירושלים. איזה מין, כאילו, קיבעון כזה, או חוסר יכולת להכריע, לא יכול לגרור, לא יודע, פיקור. הגאולה מצריכה אחריות. צריכה לפי לקבל החלטות קשות. הכרעות קשות. אז זה הגואל. עכשיו, למה... מה? מה זה? נכון, בדיוק, נכון. עכשיו, למה הגואל לא רוצה לגאול? מה הסיפור? אז, קודם כל בואו נבין שזה לא בגלל זה סיבה צדדית, זה סיבה מאוד מאוד מרכזית. ואנחנו ננסה להבין, זה לא מובן פעמיים, גם לא מובן מה התורה אומרת, וגם לא מובן מה בועז אומר, ובעזרת השם ננסה לבאר את זה ביחד. בועז, מונע ממוטיבציה חשובה מאוד להכניס את רות לתוך עם ישראל בגלל, כנראה בגלל המעשה החשוב שהיא עשתה וכולי, מניח בפתח בית המדרש חידוש עצום. עכשיו, אנחנו רחוקים מזה מאוד כי אנחנו, אין לנו סנהדרין, אנחנו לא כל כך מכירים את היכולת בכלל לדרוש את הפסוקים וכולי, אבל אז זה היה סנהדרין, זה היה אפשרי. אבל עדיין, גם בכלים שלה זה נראה חידוש מפתיע ביותר. מהו החידוש? שכשהתורה אומרת לא יבוא עמוני ומואבי ויקהל אדוני עד עולם, כוונת התורה רק לזכרים ולא לנקבות. זה החידוש. עכשיו, החידוש הזה זה לא חידוש בהלכות דרבנן, בהלכות שבת. זה חידוש בדברים החמורים ביותר של עם ישראל בתארת המשפח, בשמירת המשפחה. כלומר, אם זה נכון, אז כל הכבוד. אבל אם זה לא נכון, זה פסול יחס. זה דברים החמורים ביותר. בוא אז מניח את זה. זה החידוש שלו. בתור המנהיג, בתור השופט, בתור ראש הסנהדרין. עכשיו, החידוש הזה הוא חידוש תמוע ביותר. בוא רגע נבחן אותו. מה פתאום להגיד דבר כזה? מניין אומרים דבר כזה? הרי בכל מקום שהתורה מדברת על אומה, על מצרי, על עמלקי, על לא יודע מה, התורה מתכוונת לאומה, הזכרים והנקבות, נכון? מה פתאום להגיד שהתורה אומרת עמוני ומואבי, היא מתכוונת דווקא לזכרים ולא לנקבות? מניין הסברה הזאת, סברה משונה ביותר. אז אפשר להבין כאילו למה הגואל מתנגד. גואל מתנגד בגלל ש... תשמע, עם כל הכבוד לסברה שלך, ואם מחר הסברה תתפך, אני אסכן את הזרע שלי. אבל זאת לא הקושייה היחידה. יש עוד קושייה קודמת, כי בהקשר הזה, גם התורה מתפקדת כסוג של מדרש. לפעמים התורה נותנת לנו הלכות ולא מבארת למה, אבל כאן התורה מבארת למה. וכשהתורה מספרת, מבארת על האיסור של איסור עמוני ומואבי, אז היא מסבירה, בפרשת כי תצא, אומרת, יפה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. זו סיבה אחת. באשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים לקללך. כן? לכן, זה לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. וכאן הבן שואל, אני לא מצליח להבין. פסוק אחד אחר כך כתוב, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור של אישי יבוא להם בקהל אדוני. זה מצרים שזרקו אותנו ליאור והרגו אותנו ושמו ילדים בתור לבנים בפירמידות. הם אסור לתאב אותם והם יכולים לבוא דור שלישי להתגייר. והמואבים שלא יצאו לקראתנו עם פחית אקסל וקורסון לא יבוא עד עולם, נכנסים בהם וששחרו את בלעם. לא יצאו לגנדנו במלחמה, לא, מישהו לקלל אותנו, זה משהו מיסטי כזה. עשו עלינו עין הרע, כאילו התורה נכנסת בהם בצורה החמורה ביותר. התורה בעצמה לא מובנת כאן. הטעם של התורה לא ברור, יש פה פער לא מובן בין המעשה לבין הגזר דין. אומר דרשני. מה הדרשה? אז אנחנו צריכים לצאת פה למסע ארוך. נתחיל את המסע הזה. בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כחלי עגלה משולשת, ואיל משולש, ותור וגוזל. הזוהר הקדוש אומר שתור זה רות. כלומר, כבר בברית בין הבתרים נאמר לאברהם שישנו איזה כוח שהוא כוח חיצוני, לא מהמשפחה הקרובה של אברהם, לא מזרעו, שהוא חלק מהברית. ואת הציפור לא בתר. דווקא את התור הוא לא חותך אותו. לא, יש כאן איזו אמירה. ואנחנו באמת רואים לאורך הדרך שאברהם אבינו מנסה לייצר איזשהם ברית עם אנשים שהם במעגל הקרוב אליו, אבל לא מזרעו שלו. והמועמד הבכיר לשיתוף פעולה הזה זה לוט. לוט הוא האחיין של אברהם. אברהם, הרן ונחור הם אחים. כולם בני תרח. להרן יש בן לוט, אחיין של אברהם אבינו, וללוט יש ילדים, בנות. הסיבה שלוט הולך עם אברהם צמוד, קודם כל כי באמת אברהם מלמד אותו, מחנך אותו. ודבר שני, כי הנחת העבודה היא שכשיוולדו לאברהם, יוולד לאברהם בן, האישה שנוכל לקחת לבנו של אברהם תהיה אחת מבנותיו או נכדותיו של לוט. זה התוכנית. יש משהו אצל לוט בחסד שהוא לומד מאברהם, שאמור להצטרף לבית אברהם ולבנות ביחד את הקומה השלמה. ואני מזכיר לכם שגם לוט הוא הבן של הרן שמת על קידוש השם. בסדר? הרן, הרי אברהם נכנס לכבשן ולא נשרף, נעשה לו נס, והרן נשרף. ככה אומר המדרש. אז הוא חושב שאברהם גם מרגיש מחויב ללוט, כי אבא שלו היה מדרגה מאוד גבוהה, הוא מסר את הנפש. מה קורה? לאברהם אין ילדים. לוט מחכה. זה כבר לא מעט זמן. מגיל 75, זה 20 שנה, עד 25 שנה. ובשלב מסוים יש ריב בין הרועים. והריב, רש"י אומר, זה שהרועים של לוט אומרים לרועי אברהם, חבר'ה, הם אוכלים מהגזל. אז אומרים, אתם גזלנים. לא, פתאום אנחנו לא גזלנים. הקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לאברהם. לאברהם אין ילדים. אז אחרי שאברהם ימות, מי שירש אותו זה לוט. אז הארץ היא שלנו. אם כך, לוט מחליט לפתח מדיניות עצמאית מאברהם. הוא רוצה לרשת את אברהם, לא להתחבר אלא לרשת. ולכן אברהם מבין את זה, ומבקש מלוט, תקשיב, בוא, אם זה ככה, בוא ניפרד. לוט יכול היה לסרב, להבין את הטעות שלו ולהגיד, לא, סליחה, טעיתי, אני איתך. אבל הוא לא רק שלא מסרב, אלא הוא בוחר במקום הכי הכי הפוך מאברהם, שזה סדום. וככה לוט מתרחק מאברהם. אברהם עדיין ילך ויציל את לוט. נמסור עליו את הנפש במלחמת סדום. אבל לוט בוחר להתרחק מאברהם. כלומר, הגרעין הזה שדיברנו עליו, שנמצא משוטט איפשהו בזרעו של לוט, במקום להתחבר לאברהם וליצור איזשהו חיבור, הולך ומתרחק מאברהם. הולך לסדום. מה נעשה כשנולד לאברהם בן? במקום להתחתן עם נכדת אחיו מהצד הזה, היא מתחתנת עם נכדת אחיו מהצד הזה, נכון? הרן ונחור הם אחים, לוט ובתואל זה אותו סטטוס, בנות לוט ורבקה אותו סטטוס. אז במקום שיצחק יתחתן עם בנות לוט, הוא מתחתן עם בנות בתואל. אבל זה אותו סטטוס משפחתי. אבל משהו כאן הלך לנו לאיבוד בדרך. וכדרכם של דברים, אפשר לגלגל את זה חזרה. המדרש אומר, מצאתי דוד עבדי, איפה מצאתי אותו? בסדום. סדום נהפכת, לוט בורח מסדום, יחד עם שתי בנותיו, ושם קורה האירוע החמור במערה. אירוע מורכב מאוד, נכון? לוט בעל בנותיו, ונולדים מהדבר הזה שני ילדים. אחד קוראים לו בן מואב מאבא, שזה שמות חוצפנים, ואחד קוראים לו בן עמי, גם כן, עמי בערבית זה קרוב משפחתי. דוד. באמת עמי זה האהוב. אנת עומרי בערבית זה האהוב שלי, החיים שלי, כן. אבל דוד זה האוהב. האבא גם צריך לחנך, הדוד רק עם סוכריות. אז עמי זה דוד. עד כאן פינת עיד אל קדר. אז זה בן עמי. יפה. עכשיו נשאלת השאלה, מה פשר המעשה הזה שקרה במערה? יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה מעשה נשגב של חסד. בנות לוט בטוחות שהעולם נחרב ואין מי שימשיך את המין האנושי, אז למרות כמובן הסלידה האישית מהדבר הזה, ולמרות הקושי וכו', אומרת, אין ברירה, מה לעשות? העולם יחרב, צריך לקיים את העולם, כמו אחרי המבול. אז בלית ברירה הם עוצמות את העיניים, סותמות האף, אין מה לעשות. חייבים לחיות מאבינו זרה, וגם נראה שהקדוש ברוך הוא היה איתם, כי כל אחת מהם התעברה, מהפעם היחידה שהייתה עם אבא שלה התעברה. אפשרות אחרת להגיד שזה מעשה הפקרות. כחלק מההתפרקות הכללית, כחלק מהחורבן הכללי, לא, אולי גם הבנות שלו איבדו לגמרי את כל הזה, זהו, אין עולם, אין כלום, הכל מותר, הכל הפקרות, נגמר הסיפור. לא ברור מה המעשה הזה, מה האופי שלו. יש פה שתי אפשרויות דרמטיות מלמעלה ומלמטה. ואנחנו לא יודעים להכריע. וכמו בהרבה מאוד דברים, כשאתה לא יודע להכריע, אז ההיסטוריה מכריעה בשבילך. אתה רואה את התוצאות, ומזה אתה גוזר אחורה את הנגזרות. יכולות להיות שתי תוצאות למעשה הזה. אם זה מעשה מופלא של חסד, חסד לא רגיל, חסד בלתי רגיל, אנחנו אמורים לצפות שהתולדות, הילדים שיוולדו מן הדבר הזה, תהיה להם נטייה גנטית לחסד. כי כל הסיפור, כל ההוויה שלהם, הייתה התוצאה של איזשהו מעשה חסד. לעומת זאת, אם המעשה הוא מעשה ממזרות נורא של עזות וחוצפה, אנחנו אמורים לצפות שהתולדות יהיה להם נטייה כזאת לעזות וחוצפה. זהו, אנחנו לא יודעים, זה תלוי באוויר. זה לא הפעם היחידה, אגב, שמעשים מתבררים רטרואקטיבית. לדוגמה, עוד דוגמה, זה הגבעונים בספר יהושע. הגבעונים באים להתגייר בתחילת ספר יהושע. לא ברור האם הם התגיירו באמת, התגיירו כי הם פחדו. סימן שאלה, לא יודעים. ההיסטוריה ממשיכה להתקדם. כמה מאות שנים אחר כך, שאול פוגע בגבעונים בצורה עקיפה, כי הוא פוגע בנוביר הכהנים, וזה פוגע בפרנסה של הגבעונים, ובגלל הדבר הזה יש רעב בארץ. דוד קורא לגבעונים, אומר להם, חבר'ה, אני מבין שזה בגלל שפגעו בכם, מה אתם מבקשים? מה הם אומרים לבקש? בגללנו יש רעב? אנחנו מיד מוכלים, אנחנו מיד מבטרים. לא. הגבעונים אומרים, אנחנו רוצים נקמה. איזה נקמה? כסף? לא. פיצויים? לא. נחלות? לא. רוצים להרוג את בני שאול, שנשארו מרצפה בתיה. רוע לב, אכזריות. מיד אומר הכתוב, והגבעונים לא מבני ישראל המה. הנה התברר רטרואקטיבית שהגירות שלכם לא הייתה גירות אמת, כי ישראל, תכונה בסיסית בעם ישראל, בישנים רחמנים וגומלי חסדים ולא אכזריים ונקמנים. אז הנה דוגמה למשהו שמתברר רטרואקטיבית, אז גם כאן. כשעם ישראל מגיע למבואות ארץ ישראל, משה רבנו פונה אל המואבים ומבקש מהם לעשות איתנו חסד. עכשיו, כשקוראים את הפסוקים זה נשמע מגוחך כמעט, מפני שעם ישראל לא צריך את הטובות של המואבים. הרי יש לנו אוכל, מן, ויש לנו מים, יש לנו הכל. אז מה ביג דיל? מה, בשביל הסיבוב מואב, זה עוד איזה שבוע ללכת להקיף אותם. מה האירוע? מה הסיפור? משה רבנו אומר, בספר דברים, הוא אומר, וישלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון, ואחרי זה גם אל מואב, עברה בארצך, בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל, אוכל בכסף, תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי, רק עברה ברגליי. האם הם הסכימו? לא. כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בסעיר, והמואבים היושבים בער, עד אשר יעבור את הירדן אל הארץ אשר אדון נתן לנו, ולא אהבה. כן, הם לא הסכימו. המואבים, ולא, לא המואבים ולא המונים ולא אף אחד לא הסכימו. עכשיו, משה רבנו מגיש בוא נגיד ככה, צריך להתאמץ כדי לא להסכים. נגיד שעכשיו אני הולך לרכב שלי, ונגיד שאני עכשיו צריך לנסוע מפה לפתח תקווה, לרחוב הרב משורר, בסדר? בא, מתלווה אליי מישהו, אומר לי, תקשיב, אני צריך טרמפ לפתח תקווה, לרחוב הרב משורר, אפשר לנסוע איתך? הוא כבר הולך איתי. הוא אומר לי, ותוך כדי הוא מוציא לי 100 שקל, הנה בבקשה השתתפות בדלק, אני אשב מאחורה, הבאתי גם פירות, אתה רוצה קצת לאכול משהו? כאילו, רק תפתח לו את הדלת, הוא ייכנס לו, זה. צריך מאוד להתאמץ כדי להגיד אדם כזה, לא. נכון? אבל צריך להתאמץ. צריך להתאמץ. להתאמץ. אתה יכול להבין אדם שהוא לא עוצר למישהו בטרמפיאדה, לא יודע, לא שם לב, אבל אדם בא אליו מישהו, שואף לו, מבקשה 100 שקל, אני נדחה בדלק, הנה, יש לי בתי גם פירות, הבאתי גם אוכל, אני גם יושב מאחור, אני לא אפריע לך, אני זה, פדל אדוני, בכבוד. זה פחות או יותר מה שעושה משה רבנו למואב. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו זה, תנו לנו לעבור, נקנה מכם אוכל, נקנה מכם כסף, נקנה הכל, הכל פינוק מלא, רק הוא כאילו, זה כמו שמישהו מבקש ממישהו שייתן לו לשתות מים, אבל הוא לוקח את הכוס ומוזג לו מים קרים ומגיש לו, הנה, תן לי לשתות. כן. ומואב לא מבינים שזה לא שמשה צריך מהם משהו. משה בודק אותם. אם אדם מציעים לו כזאת מעטפת של חסד והוא מסרב, מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליו? שיש לו משהו בגנטיקה נגד הדבר הזה. כן? משהו בגנטיקה, משהו ביסודות העמוקים ביותר שהם אכזריים ורעים. עכשיו בואו נחזור חזרה לפסוקים שקראנו ונקרא אותם בצורה מלאה. כי בפעם הקודמת שקראנו, כי תצא, לא קראתי לכם את הכל. אבל עכשיו נקרא את הכל. לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה ביקל אדוני. פסוק אחד. לא יבוא ממזר ביקל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו ביקל אדוני. פסוק שני. לא יבוא עמוני ומואבי ביקל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם ביקל אדוני עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ועל דבר אשר שכר לך את בלעם בן בעור לקלליך. כלומר, זה שהם לא יצאו בלחם ובמים, זה לא סיבה, אלא זה סימן. סימן למה? לממזרות. הבנתם? כלומר, התברר שהמעשה הראשון של בנות לוט לא היה מעשה של חסד, אלא היה מעשה של עריות בעצם. כתוצאה מהדבר הזה, בזרע בא לידי ביטוי תכונת העזות והחוצפה, אין שם נטייה לחסד. אם אין זה מגדיר שהם ממזרים. ולכן, זה שני פסוקים שהם כמעט זהים. לא יבוא ממזר ביקל אדוני, לא יבוא, גם דור עשירי לבוא לביקל אדוני, לא יבוא המוני ומה ביקל אדוני, גם דור עשירי לביקל אדוני, זה כמעט אותו פסוק. טק, טק. ובמובן הזה גם זה אפילו לא פסוק גזעני, לצורך העניין. כן? כי גם בעם ישראל, מישהו ממזר, לא יכול לבוא ביקל השם. זה כאילו שוויון, פשוט אומה שלמה של ממזרים, זה הכל. והסיפור של הלחם והמים, זה סימן ולא סיבה. זה האירוע. ככה מוסברת מצוות התורה לא לקבל את עמון ומואב. אבל עכשיו זה רק מה, זה עכשיו זה רק מעצים עוד יותר את הקושיה על בועז. אז מאיפה הגיע לבועז הסברה הזאת? אגב, זה גם מסביר למה התורה מציינת פה את בלעם בן בעור לקלליך. כי זה בדיוק המאפיין של תכונת העזות שהוא הולך לקללות. כן? מלחמה זה משהו לגיטימי, כאילו, אבל לקללות ודברים כאילו נמוך. בואו נראה מה קורה. כשבועז... מה? מה? נו? אז מה? כן, זה הוכחה שכתוב בנים זה גם בנות. ברור שזה גם בנות. לא, לא, זה קשור למצרי בכלל, לא קשור לסוגיה שלנו. טוב. הלאה. מה קורה כאן? כשבועז רואה את רות, ברור לו שהמעשה החסד שלה חורג לגמרי ממשהו שאדם יכול לעשות. כלומר, זה דרמטי מדי. רות משלמת כאלה מחירים כבדים בזה שהיא עוזבת את מואב ועוברת לבית לחם, שזה משהו על אנושי כמעט. אז בעצם בועז מזהה כאן לא רק אדם טוב, אלא תכונה. תכונה שנמצאת אצלה באישיות בילדין. שהייתה אלומה, הייתה מחוסה, והמפגש עם נעמי כמו הדליק אותה. יש בפנים איזה נקודת ניצוץ שהמפגש עם נעמי, אבל זה כבר היה בפנים. וזו הסיבה שבעצם בועז מבין שאת הדבר הזה אנחנו צריכים לצרף לעם ישראל. זה שלנו. זה חוזר חזרה, כלומר יש כאן איזושהי הזדמנות לסגור מעגל עם מואב, עם לוט, עם אברהם, עם ברית בין הבתרים, עם התור הזה, אותיות רות של הזוהר, עם איזה כוח שקיבל המון המון השקעה מאברהם אבינו, אברהם אבינו השקיע המון בלוט, ושהסתובב המון המון שנים בחוץ, ועכשיו הגיע הזמן להכניס אותו פנימה. כי כשבועז מסתכל על רות, הוא אומר, לא יכול להיות שמהאומה הזאת שלא הסכימו לעשות חסד הכי הכי מתבקש, תצא מישהי כזה שעושה חסד שרוב בני אדם לא היו עושים אותו. רוב בני אדם לא, אולי כל בני אדם לא היו עושים דבר כזה, עוזבים רות את הבת מלכים, עוזבים מעמד, עוזבים זה, והולכים למקום שהם יהיו כל החיים שלהם עניים מרודים. אין סיכוי שדבר כזה יקרה. אם זה קורה, זה אומר שיש לה איזושהי תכונה מאוד מאוד מיוחדת. משהו בפנים. ועל זה בועז מוכן להילחם. מה הוא בעצם אומר? מה הטענה? זה בעצם הכל מדרשים, גמרא מפורשת. הוא אומר ככה, ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בעם, ופושעים ייכשלו בעם. באותם דרכים בעצמם, יכול אדם ללכת ולהיכשל, יכול אדם ללכת ולהצליח. במעשה לוט ובנותיו, שימשו בעת ובעונה אחת, שתי כוונות בערבוביה. כוונת בנות לוט, וכוונת לוט. הם התכוונו לשם שמיים. הוא התכוון לשם עבירה. הם התכוונו לשם שמיים, כמו שכתוב בפסוקים. אבינו, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עליהם כדרך כל הארץ. הם חשבו שהעולם נגמר, ושאבא שלהם זקן, ושאם הם לא ילדו לו ילד, אז המין האנושי ייכחד. אז הם הלכו ומסרות הנפש, עשו את הדבר הכי גדול. והוא לא חשב כלום, הוא שתה יין והתפרק וזה, והבין פחות או יותר מה קורה, אבל לא בדיוק היה אכפת לו. באותו מעשה, כוונות מעורבבות. ולכן גם בתוצאה שזה התפצלות. הצד הזכרי של המעשה, צד של לוט, בא לידי ביטוי בזכרי אדום ומואב ועמון, ומפתח אומה רעה, ללא נטיות לחסד. אגב, תראו, היום זה, השיח הזה הוא שיח... הוא שיח כבר שנהיה מזוהם, לדבר על גזענות. באמת המילה גזענות היא מילה שלא צריך להשתמש בה, כי כבר יש לה קונוטציה שלילית, והכניסו בתוכה את נון הגנאי. נון הגנאי. אתה מכניס משהו נון, אז אתה הופך אותו למגונה. לאומיות זה בסדר, לאומנות זה גרוע. כן, לכן זה הדרך. מה, גזעי, פעם היינו בתנועת נוער, היינו אומרים, הבן אדם גזעי, כן, זה היה איזה מחמאה, גזענות זה כבר גנאי. אז אולי לא צריך להשתמש במילה הזאת, באמת, אבל אפשר להשתמש במילה תכונות. תכונות. יש תכונות לאומות, יש תכונות. כמובן שיש הגירה וזה, אבל אתה יכול להסתכל, נגיד, העם היפני, נגיד, בסדר? העם היפני הוא המחזרי ביותר, לא מדבר רגע על האויבים שלו, בתוכו, בינו לבין עצמו. אין שם מקום להזדמנות שנייה. אין שם מקום, אתה אמור לעמוד בציפיות, ושם, בתרבות יש שם חרקירי, מי שנכשל, צריך להתאבד. זה הציפייה החברתית ממנו. והעם הצרפתי יש לו נטייה לפילוסופיה, והעם הגרמני יש לו נטייה לס... יש נטיות, נטיות, תכונות יקראו לזה. בסדר? זה הכל. אולי אני בכל אופן אגיד משהו על המילה גזענות, כי היא חשובה. סתם, בגלל שאנחנו מתעסקים פה ב... צריך להבין מה התורה אומרת. מה התורה אומרת. זה מדהים לראות גם איך הנאצים עלו על זה. הטבע הוא גזען. הטבע. הבריאה. החזק שורד, החזק הורג את החלש, יש גזעים שונים, הגזעים גם מפתחים את עצמם. ככה עובדת כל הבריאה. הנאצים אמרו, אם הכל עובד ככה, אז למה זה צריך להתקע אצל בני האדם? מה אנחנו שונים מזה? גם האדם, גם אצל האדם צריך שיהיה גזע עליון, גזעים נחותים. הגזע הנורדי הוא העליון, הארי מתחתיו, אחרי זה הסלאבי, אחרי זה ה... היהודים זה בכלל תת גזע, כן? אונטרמנש. למה להתנהג אחרת? איך שכל הטבע מתנהג? הם לא הצליחו להבין, בפילוסופיה הנאצית, למה להשאיר אנשים מפגרים או נכים בחיים? מה התועלת? אנחנו רק דופקים את עצמנו. אדם כזה נכה, אז צריך גם לטפל בו וצריך זה, הוא מעכב את כולנו, בוא נהרוג אותו, בוא נמשיך קדימה. כמו שיש איזה אריה שנולדת לו לביאה, איזה גור כזה מאפן שלו, זה זורק אותו, ממשיך הלאה, נגמר הסיפור. אתה מעכב את כולנו. עכשיו, אז אפשרות אחרת להגיד, לא, אין דבר כזה תכונות, כל בני אדם נבראו שווים, כמו ההצהרה האמריקאית, אנחנו מאמינים כי בני אדם נבראו שווים. בני אדם לא נבראו שווים. בני אדם נבראו שונים, זה ברור. בתכונותיהם, כן? ביום שאדם לבן ינצח בתחרות 100 מטר באולימפיאדה, דברו איתי. כנראה זה לא יקרה, פשוט לא יקרה, נגמר הסיפור. הם רצים יותר מהר. חד משמעי. וביום שלא יודע מה, היו, תסתכלו עכשיו, NBA וכל זה, יש להם איזה לבן אחד, שניים, ככה, בשביל המסירות. כן, אבל, מה? אבל עוד. אבל מה אומרת התורה? התורה לא מתכחשת לזה. יש הבדלים. רק התורה מטילה בדיוק הפוך מהטבע. ככל שאתה יותר עליון, ככה אתה יותר אחראי להושיט יד לחלש, לעזור לו, לרומם אותו, לתמוך אותו, לתת לו חינוך, לתת לו ממון, הפוך מכל הטבע. אסור לך לדרוס אותו חלילה, אתה אמור להושיט לו יד ולעזור לו. זו תפיסה הפוכה לגמרי מהכל. התורה לא מתכחשת, זה מה שהופך את זה גם למעניין. כי באמת זה הטבע, זה הבריאה, אז יש לנו נטייה כזאת, אם אני חזק אז אני זה, ובא התורה אומרת, תתגבר על הנטייה שלך, תתגבר עליה ותעשה הפוך. אם אתה עשיר, תחלוק את הכסף שלך עם העני. אם אתה חזק, תבוא לעזרת החלש, תושיע אותו. אם אתה, יש לך עוצמות כאלה ואחרות, תדאג שלמי שאין לו גם יהיה. תרים את כולם אליך. באחריות. המילה פטרונות לא מתאימה כאן, אבל באחריות. זה תורה מהפכנית. עכשיו, ברגע שאתה אומר שכולם שווים, א', זה לא נכון, פשוט זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, ובית, הורסים את כל המופע המוסרי הזה. ברגע שאתה אומר, אנחנו שונים, יש כאלה ויש כאלה, אבל ככל שאתה יותר התברכת בתכונות, בכישרונות כאלה ואחרים, אל תעוף על עצמך, אלא תושיט את יד למי שלא ותעזור גם לו. זה המבנה של התורה. סגולה מכל העמים, לב שבאיברים וכן הזה הדרך. טוב, סגרו סוגריים. אומר בועז, התכונה של רות היא עמוקה מדי בכדי שנתלה אותה רק בבחירה שלה. זה עמוק, עמוק מזה. בסדר? איך נבין את זה בדור שלנו? כל מי ששמע ברדיו שקמה מדינת ישראל, הרס את החפצים ועלה, כולל עכשיו כ"ח באייר, יום ההזכרה ל-5,000 כנראה, יהודים מאתיופיה, אחינו, שנפלו במסע בדרך ברגל. מה, הוא עשה את זה בגלל בחירה? הוא בחר? הוא גם בחר. אבל 2,000 שנים דחפו אותו, של שבועה לירושלים, דחפו אותו, זה כמעט היה, זה חזק מהם. ודברו עם חבר'ה מאתיופיה, זה פשוט היה ככה. יום אחד באים לכפר, ראש החמולה אומר, הולכים לירושלים. זהו, מעכשיו לעכשיו. מתחילים ללכת. זה משהו חזק. אז כשבועז רואה את זה, את המופע הזה אצל רות, הוא משלשל את הכל רטרואקטיבית לאחור. הוא אומר, אוקיי, כנראה המעשה הזה היה מעשה מורכב. הצד הנקבי התכוון לשם שמיים, ולכן הוא מתפתח לבנות לוט, לבנות מואב, והנה רות היא סוג של איזה מסקנה מהבנות האלו, וואו, מופע חסד שאפילו בעם ישראל אין כמו. ומהבנים זה בעצם הולך עם המעשה של לוט, ומתפתח כאלה שאפילו חסד הכי מינימלי הם לא מוכנים לעשות. ולכן את החסד הזה של רות, בועז רוצה אצלנו. אנחנו זקוקים לו. וממנו עומד דוד המלך, שמלכות בית דוד היא מלכות של חסד. כן? חסדי דוד הנאמנים. זה מה שרואה בועז. על זה הוא הולך בכל הכוח. אולי עכשיו אנחנו טיפה יותר מבינים את הגואל, שאתה תפחד, זה מבנה כזה מבריק ומעניין ומרתק, אבל בועז, זה חלק מהסיפור של הגאולה, לקחת אחריות. הוא מגייר את רות, מתחתן איתה, וממנה עומדת שלשלת המלוכה. יש עוד מה להאריך בזה, כי הסיפור הזה לא נגמר, הוא ממשיך גם בימי דוד המלך, נאור מחדש, אבל רק ניסינו להבין את הסיפור של המגילה עצמה. את הסיפור של המגילה עצמה, את המלחמה של בועז, לקיחת האחריות, זה כל הסיפור של הגאולה, לקיחת האחריות וההבנה שהדבר הזה, רות, היא צריכה להיכנס פנימה אלינו. למה נקרא שמה רות? כי ממנה יצא דוד, שריבהו להשם יתברך בשירות ותשבחות. יהי רצון שיהיה לנו חג שמח ונזכה להבין את רות לעומק. חזקו ואמצו.